אנחנו בפרשת שמיני, פסוק, ויאמר משה, פסוק זין אבו, ויאמר, יש כאן רש"י, ויאמר משה אל אהרון, רב אל המזבח, ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם, ועשה את קורבן העם, וכפר בעדם כאשר ציווה אדוני. אומר רש"י, קרב, מה צריך קרב אל המזבח? הוא לא יודע מה צריך לעשות, אבל אהרון היה אדם ענב, צנוע, שהיה אהרון בוש וירא לגשם. אמר לו משה, למה אתה בוש? לכך נבחרת. זאת אומרת, הוא היה מתבייש גם עם מעשה העגל בכלל, בגלל מידת הצניעות שלו והענבה שלו. כמו שאומרים בשליח ציבור, כשאומרים לו, לך תהיה שליח ציבור, אז כתוב שיהבהב. לא יגיד, יקפוץ בראש, יגיד, טוב, אני אשליח ציבור. הוא יגיד בליבה, אני לא ראוי לכך. אבל אין ברירה. טוב, בסדר. ככה גם אהרון. הוא הרגיש כאילו, עם כל גדולתו וכל... הוא הרגיש כאילו, מי אני ומה אני?
אבל הוא אומר... אחריות ציבורית גדולה מאוד.
זה מה שאומר לו בדיוק רש"י.
גם שליח ציבור.
כן, אבל
אם
שאומר...
אם אדם היה יודע מה כתוב בשולחן ערוך להיות שליח ציבור, היה רק בגלל
שכתוב אומר... כתוב בצד שני, כתוב בהלכה, כשפנים אל אדם...
כן, פעמיים שלוש.
הוא אומר, לא, אל תתלהב, אל תתגאה, תגיד, אני שליח ציבור. אלא שליח ציבור צריך באמת גם שתהיה לו מידת הענווה. אשר רבינו היה גדול, גדול המנהיגים. היה ענב מכל אדם, היה נותן לו ענבה עד שכל כך הוא שכנע אותו ללכת להציע את עם ישראל ממצרים בסנה, וואי וואי, איזה ויכוחים היו, אני לא ראוי, אני כבד פה, אני... אסור שאדם יקפוץ בראש. אז זה המידה של אהרון, כן, מה שהוא אומר. היה בוש וירא לגשם. הוא אומר, אין לך ברירה, אתה נבחרת לכך. אתה לא יכול להתחמק. מהתפקיד הזה. כמו שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, בחר גם בכהנים וגם באהרון הכהן. את חטאתך, מה זה חטאתך? אבל אמרנו, עגל בן בקר. זה בא לכפר על מעשה העגל. ואת עולתך, ועין, ובן העם, שעיר עזים ועגל וכבש, כל מקום שנאמר עגל בן שנה הוא. כאן מגדיר מבחינה הלכתית. מכאן לומדים את ההלכה הזאת, כן, של עגל בן שנה.
תראה, הרב, יש פה דבר מאוד יפה. כתוב שהוא צריך קודם כל וכיפר בעדך, ואחר כך בעד העם.
כן, קשוט אדם, עצמך,
כן.
אחר כך קשוט אדם אחרים. שלי,
כן. אדם לא יכול לכפר על העם, אם אין לו אחריות אישית על עצמו קודם כל.
כתוב גם ביום כיפורים.
כן, נכון.
כפר בעדו, בעד ביתו, ורק אחרי זה בעד כולם. ודאי, אדם קודם כל צריך לטהר את עצמו, אחר כך הוא יכול להשפיע לכם. אנחנו בפסחים, משנה ג' כמובן. פרק א', משנה ג'. רבי יהודה אומר, בודקין אור 14 וב-14 שחרי, בשעת הביור, חכמים אומרים, לא בדק ב-14, יבדוק ב-14. ובדק ב-14, יבדוק בתוך המועד. ובדק בתוך המועד, יבדוק לאחר המועד. קודם כל, צריך להבין את המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים. בוא נראה. כלומר, בודקין אור 14 שחרית בשעת הביור. דהיינו הכוונה באחד משלושת הזמנים האלה. לכתחילה אור 14, אם לא, אז אחר כך בזמנים האחרים. באחד בשלושה הזמנים הללו בלבד בודקים את החמץ. שאם לא בדק באל 14, יבדוק ב-14 בבוקר. ואם לא בדק בבוקר, יבדוק בשעת ביאור החמץ. היינו בתחילת השעה השישית. אבל לאחר שעברה שעת הביאור, אומר רבי יהודה, שוב אינו בודק. מדוע שאם יבדוק אחר שעת הביאור, חושש רבי יהודה שמא ימצא החמץ ויבוא לאכול ממנו. ככה רבי יהודה. לעומת זה חכמים אומרים לא. לא בדק ב-14, יבדוק ב-14, כל היום יבדוק. לא בדק ב-14, יבדוק בתוך המועד, בחג הפסח עצמו. לא בדק בתוך המועד, יבדוק לאחר המועד, עד כדי כך. לאחר החג. מה הטעם לדבר? למה חכמים חוקים עליו? יש דין של חמץ שעבר עליו הפסח. אסור לאכול אותו. לפי שחמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה, החמים סוברים שאף לך זמן האיסור של אכילת חמץ, רשאי הוא עצמו לחזר אחריו לסופו. יש לך לבדוק, ואינם חושבים שם יבוא לאכול מן החמץ, שימצא שרק כל עצמו מחזר, שמה מחפש טוב שיסרוף אותו, למה שהוא יאכל אותו? ודאי שלא. אז זה חכמים. אבל מה הדין המיוחד שאפילו לא רק בתוך המועד, אלא גם אחרי הפסח הוא צריך לחפש את את החמץ. אז מה הדין? הדין הוא באמת שאסור לאכול חמץ שעבר עליו הפסח. אז אם נשאר לו חמץ שעבר עליו הפסח, הוא יכול לאכול את זה יחד עם חמץ שהוא כן מותר לו לאכול. הוא יאכל את הרובת, זה מדין קנס הדבר הזה. אז לכן הוא אומר, אפילו אחר הפסח יבדוק את החמץ. ככה, נדמה לי שההלכה היא כחכמים. ומה שמשאר הבודק את החמץ בלילה, מה שהוא משאיר מן החמץ לצורך אכילת הלילה למחר, יניחנה בצינה, זה למקום שצנוע כדי שלא יהיה צריך בדיקה אחריו. כי אם נניח את זה על השולחן, כל החמץ הזה, הוא מקום פרוץ, אני רואה, צריך עוד פעם לבדוק. שוב פעם, לכן נניח את זה במקום סגור ומוצנע, שאם יחסר מן החמץ שישאיר, הרי צריך לבדוק שני. אנחנו באורות התחייה, לא, בישראל בתחייתו, איזה סעיף אתם זוכרים? קפת.
דיברנו על משה
ואליהו. הנה גם כאן, גם קפת את עוסק בזה. טוב, הגאולה מוטבעת היא בטבע ישראל. דיינו, הגאולה זה לא דבר של מקרה או משהו כזה, דבר טבעי. אנחנו, כל עניינם של ישראל זה להביא את הגאולה לעולם. זה מוטבע בטבע, זה המהות שלנו, זה העניין שלנו. באיזשהו מקום ראיתי, הרב כותב, הגאולה זה גלות את הטוב בעולם. זה גאולת העולם, כן. גאולת הטוב האלוקי בעולם, כן. זה מוטבע בנו, זה נשמה הטובה שלנו. הגאולה מוטבעת היא בטבע ישראל, היא חותם פנימי, כמו שאומרים בלשון המודרנית, היא בגנים שלנו. הגאולה הזאת נמצאת בגנים שלנו. גם את בדם בריתך, שלחתי אסיריך מבור אין מים בו. משה מאיר את אור התורה. זה עניינו של משה. אליהו לעומת זה, את אור הטבע הישראלית הנקייה, מה שנקרא קדושת הברית. המקנה לברית, זה אליהו הנביא, כן? מלאך הברית. באבות מתגבר אור התורה. בבנים אור הטבע הישראלי הקדוש. זהו יוצץ באחרית הימים בחיבורם. דהיינו, התורה והטבע זה לא יעמוד זה לעומת זה, אלא התורה זה יהיה הטבע שלנו. כן? לעתיד לבוא זה ייראה. כאילו היום אתה, יש לך את הטבע שלך, יש לך את התורה. שני דברים כאילו נפרדים. אבל לעתיד לבוא, הוא שהתורה שעניין אלוקי, כן, שבא לנו מהשמיים, והטבע שלנו זה עניין אחד. וישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותיו. לב האבות זה הבחינה של התורה, ולב הבנים זה הבחינה של הטבע. ומשה ואליהו, ששניהם באים לרמז לנו על התורה, ועל הטבע הישראלי, התחברו יחד באומה, ולא רק באומה, בכל אחד מישראל בפני עצמו, מידי אביר יעקב, שמשם רואה אבן ישראל. אב, מה זה אבן? אז הם עוד אב ובנים לבית ישראל.
יעקב זה האב, וישראל זה הבן.
אב ובנים, כן. לא, מבחינת, אומר, אב ובנים, האבות והבנים, הכוונה. האבות, כל אומרת, לא יהיה פער בין האבות ובנים. מי הוא מבחינת אבן אחת? אב, זה, המילה אבן היא מורכבת משתי, אפשר לקרוא לזה אב ובן. יש שם אב, יש לך בן, במילה אבן. אז לכן, אבן ישראל, אבן ישראל, הכוונה היא שהאבות והבנים יהיו מחוברים. התורה והטבע יהיו מחוברים. לא כמו שכשיש בשטחיות, אז כאילו תורה לחוד, טבע לחוד. עתיד לבוא, מלאר דעת השם כמים לים נכסים בעזרת השם.
אולי גם הוא מזכיר פה את האבן שהוא שם לרשתיו.
גם, כל מקום שיש אבן, כולל את האבות והבנים ביחד.